que creo que ahora. אנחנו פסקה סמכתת עמוד 31 והנה סיבות הרעות שבעולם, לא?
כן, כן.
והנה סיבות הרעות שבעולם שחלות על המין האנושי כבר בער הרמב״ם שיקרה לינה מסיבת שיתוף החומר בתאוות רעות שמזה מתאבים החולאים הם גם כן סיבת העניות והעניות הדעת ורוב הרעות. כן, אומר הרמב״ם הצרות זה בגלל שבני אדם מתעסקים בחומרנות, זאת אומרת הם לא חיים באופן נכון עם עולם החומר, הם מעצימים את הנטייה החומרית ואז כתוצאה מזה נוצרים שני סוגים של מחלות, מחלות גופניות, והרמב״ם אומר את זה כמו, כרופא, הוא אומר רוב המחלות שנמצאים בגוף זה כתוצאה מתגבורת של הנטייה החומרית, וזאת אומרת אוכלים אוכל לא בריא, לא מתעמלים וכולו וכולו, וזה גורם לכל המחלות. והדבר, לא יודעים לכל, אבל בוא נאמר לרוב, תמיד יש איזה שהן תקלות שהן קשורות לטבע, אבל לרוב ככל המחלות. והדבר הנוסף שהחומרנות עושה זה מחלות נפשיות ורוחניות, כמובן. כיוון שאמא שממלאת הנפש זה החומר, הנטיות החומריות, אז הנפש מתבהמת, המידות מתקלקלות, האגואיזם מתגדל, שיבושי השכל גדלים, מטרות החיים הופכות להיות מטרות נמוכות. כן, זה שיבושי הדעת. והנה בעלי חיים שאין להם דעת, מתנהגים על פי דרך הטבע ונטולים מאלה הרעות על פי הרוב. זה בעלי חיים... בגלל שאין להם דעת, אז הם מתנהלים באופן שיותר קרוב לטבע שלהם, לטבע הגופני והנפשי שלהם. כי הם מבוסתים, מבוסתים על פי המנגנון הטבעי. אבל האדם, כן, זה כמו תינוקות. תינוקות, אם לא מקלקלים להם את המנגנון הטבעי, הם אוכלים כמה שהם צריכים, הם ישנים כמה שהם צריכים. אם אתה לא מקלקל להם את זה, אז בשנים הראשונות של החיים יש הרבה בריאות. גם רואים שזה שילדים קטנים, גם כשיש בגוף מחלה קשה, הם מצליחים להתגבר על זה, ברוב הפעמים. מה שהקל אותה מחלה כבר אצל אדם בוגר, כבר... כי אצלם הגוף עדיין הוא עוצמתי, מבחינת החיוניות הטבעית שלו. הם לא קלקלו אותו. ואז מלא הוא פועל, הוא גם יודע להדוף מחלות, אפילו מחלות לא פשוטות. ומה זה עושים בוגרים? כבר הגוף מקולקל, כי קלקלו אותו. עכשיו, בעלי חיים, הם כל החיים שלהם, כל תוחלת החיים שלהם, הם חיים באופן שקרוב לטבע, מתאים לטבע שלהם. כן, אז אומר הרב, אבל אדם פני שיש לו דעת, אין הטבע עוזרו. והוא ראוי להניג את עצמו על פי דעתו הנכונה. זאת אומרת, טבע האדם זה שהוא יצור בעל שכל, ולכן הקדוש ברוך הוא יצר במין האנושי את ההנהגה השכלית. כלומר, הוא מניג את עצמו. אז הטבע פחות שולט בו. במובן הזה שאם אתה לא תפעיל את השכל ותניג את עצמך בצורה נכונה, אז סביר להניח שיתקלקלו לך, כמו שראינו אמרנו מקודם. גם הגוף, גם הנפש. והנה בעלי חיים מצינו אלה שני החזיונות בתרנגול. כלומר, התרנגול יש לו את שני העניינים שאנחנו מדברים עליהם. הוא מצוין בדעת. כן. זאת אומרת, מצוין בדעת, כמובן הוא בולט בדעת. זה לא כמובן שהתרנגול יש לו IQ גבוה. כן? שיש לו בחינה מסוימת של דעת. יש פה משמעות מסוימת של דעת. אז אנחנו מרגישים שנתן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כן, יש לו יכולות הבחנה מסוימות. ועם זה הוא משותף בתאווה ונותן לנשים חילו. כן, תרנגול, הרי הגמרא אומרת, ככה מסכת ביצה, שאם יש תרנגול זכר, אפילו בקרבת מקום, לא ממש בתוך אותו מקום שיש בו תרנגולת, אז התרנגולת נמנעת מלהטיל ביצים על ידי חימום, כן, הרי תרנגולת חובה להציל, זה נקרא סף למערה, מתיישבת על הקרקע, אז נוצר איזה אפקט של חום בגוף שלה, וכתוצאה מזה מתפתחת ביצה, אבל זו ביצה שלא יכולה להוליד. אבל אם יש איזה תרנגול, אפילו רחוק יחסית, שיטין בטן, נדמה לי הגמרא אומר, אחר כך 60 בתים, היא לא מולידה ביצים רק דרכו. זאת אומרת, כשיש תרנגול, זה אומר שהזיווג בין המינים הוא נעשה כל יום. זה תאווה, זה שיתוף בתאווה הזאת. כן, זה מה שחז"ל אמרו. על כן ציירו מקור הרעות שיוצאות ממי שיש לו כישרון דעת, והוא משים עצמו כבהמה ועל הגתו, ועל זה הוא עובד ועודו וכוחו החומרי והמוסרי. זאת אומרת, לכן חז"ל המשילו את האדם הזה, שיש בו מצד אחד שכל, מצד שני הוא בעל תאוות, כן? המשילו אותו לתרנגול. כי חברה קרבלתא דתרנגולה וקאי אחת קרעה. הוא נוטה הרבה לצד התאווה שבו, ולא לצד הדעת. הוא משותף בה, שותף כבר משום שיתוף, שטוף בתאווה שלו, עד שעובד הודו, היופי שלו. כן? זאת אומרת, הקרבלתא שלו, כשהיא בצבע אדום, אז יש בה, היא בוהקת, היא בולטת, יש בה איזו חיוניות ויופי, אבל כשהיא נעשית חיוורת, היא מאבדת מההוד שלה. זה מה שקורה לאדם שמעצים את התאוות. וחברה קרבלתא בלא שוריה כסומקי, כן, זאת אומרת, בלי הגמומיות, מזה תיוולדנה הרעות, והכוחות הכללים מתחלשים על ידי הנהגה המקולקלת, ועל זה באות רעות חומריות ומוסריות. כן, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהביטוי לכעס של הקדוש ברוך הוא על העולם, הוא מתבטא במצב התרנגול, כי היצור הזה, יש בו מצד אחד איזה סוג של דעת, ומצד שני יש בו התעצמות ותגבורת של נטייה חומרית. וזה מה שגורם לכעס על העולם. כן, כיוון שהתגברות הנטייה החומרית והחיים שלא מתוך הדעת, גורמים לקלקולים הגופניים, המוסריים, הרוחניים. וזה הכעס. זה הכעס, זה הקפדה על העולם. ויש עוד מקור לרעות מצד השכל המשובש, שלא ישלים חוקו, שמהם תיוולדנה המלחמות הכוללות המיתות. כמו מה שאנחנו יש לנו היום. כן, זה כתוצאה משיבוש שכלי. שבני אדם לא חושבים, בסופו של דבר, על היום שאחרי, בואו נדבר, למה אנחנו צריכים להרוג אחד את השני. וזהו בשעה שהחמה זורחת, זה מה שאומר רבי מאיר, תן המשמד רבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת, אנחנו מניחים כתריהם בראשיהם, ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. שבעצם מה המשמעות של הדבר הזה? שיבוש הדעות השולט בעולם. כן, הרי משתחוות לחמה זה שיבוש גדול, מבחינת התפיסה של איך העולם הזה בנוי. הוא גורם כל הרעות המוסריות, הכלליות והחומריות, כמו שבאר הרמב״ם. כן, זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש את התגבורת של הנטייה החומרית, שבסופו של דבר יכולה להגיע עד לשיבוש הדעת, וזה מה שיוצר קלקולים גדולים במציאות, וזה הכעס, כן? הכעס על העולם הוא תוצאה מהקלקולים הגדולים שקיימים במציאות. על כן, כשתמלא הארץ דעה את השם, אז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כן, זה מה שנאמר בישעיהו הנביא. ובהשגת האמת התבטלו גם כן המלחמות ותחדלנה הרעות היוצאות מהן. כן? כלומר, כאשר בני האדם ישיגו את האמת, והשגת האמת, המשמעות שלה, קודם כל בהכרה של השכל והכוחות הרוחניים שבאדם, שהם מכירים את האמת, הרי כמה אדם מכיר את האמת, ומתוך כך זה משפיע גם על כוחות החיים הנמוכים יותר. והאדם חיים מתוך מגמה של השם. זה מלאה הארץ לה את השם. אבל עד אז, עולם שלנו כולל כל מיני שימושים. כן, כמובן שהמהלך של ההתפתחות של העולם יוצר כל הזמן התמעטות של השימושים האלה. אנחנו בגמרא. אומרת הגמרא, למה רבי יוחנן, משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. שלמר ורדפה את מהווה, ואמרה אחר שהוא איש ראשון, כי טוב לי אז מעטה. כן, זאת אומרת, מרדות זה הכוונה קניעה. כן, זאת אומרת שאדם מעצמו, בלי שיחופו אותו, הוא עושה את הדבר הנכון. הרשטגיש אמר יותר מ-100 מלכויות, שאמרת אחת יערה במבין מהקוד כסיל 100. כן, אז אומר פה הרב, מה הדיון פה? אנחנו מדברים על מרדות. מרדות זה הכוונה קניעה. זה הפוך ממה שזה נשמע, כל מרדות נשמע מרד. אלא מרדות זה הכוונה כמו אני מרוד. שמעתם את הביטוי הזה, נכון? אני מרוד. כתוב בפסוק גם כן, וארדה בשיחי. ארד בשיחי. ארד זה משון, מרוד זה קנוע. משהו שהוא ככה שפל. יפה מרדות אחת ביום שזה יותר כמובן. כאן אורנו חזל נועם דרך החינוך. כי לא במהלומות יחונך האדם. לא מחנכים בני אדם על ידי מכות. או נשים. או כנסות, או סנקציות. זה לא מה שמחנך. לפעמים צריך את זה. אבל זה לא השיטה. זה לא צריך להיות העיקר. אלא כי אם בדרכי נועם. זאת אומרת, חינוך אמיתי זה בעצם מה שחודר אל נפש האדם ויוצר בה מהפכה מבפנים. שינוי פנימי. כן, זה שהילד הוא, הכיתה תתפקד כמו שצריך ותביאו כמו חיילים. הם לא בצבא, הם ילדים. אז יכול להיות שהמורה יהיה מרוצה מזה שהשיעור מתוקתק. אבל מה הוא עושה? הוא עוסק באילוף כלבים? בני אדם, צריך לדבר על הלב שלהם, על הלב שלהם. אז כן, צריך להיות איזה מין עירת עונש כזאת ברקע וכו', אבל זה לא צריך להיות הדבר המרכזי. והעיר האמיתית היא עירת הרוממות, הבאה מצירוף האהבה הנמנה. כן, עירה אמיתית, מתכוון להגיד לאו דווקא כלפי הקדוש ברוך הוא, כן? אבל גם מבני אדם. גם יחסים בין המורה לתלמיד צריכים להיות עירת רוממות. לא עירת עונש. ועד הזמנים האחרונים, וזה בעצם מה שהתכוונו חזל. שהדרך המרכזית צריכה להיות חינוך ולמשוך את הרצון, למצוא את השיטות איך מגיעים אל הרצון של האדם ומעלים אותו ומרוממים אותו. ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה. זאת אומרת, החינוך היה חינוך מאוד מאוד נוקשה. והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. עד הימים האלה, אומר הרב, עד זמננו, שהניסיונות הרבים הוכיחו להשכיל את אשר הורו לנו חז"ל ברוח קודשם. אבל אנחנו היום כבר הלכנו לקצה השני, כן? כבר יש אימת התלמיד על המורה. הוא מפחד מהתלמיד, אני יודע מה, מתלונן עליו, כל מיני סיפורים. אז כן צריך איזושהי רת עונש ברקע, כן? היא לא צריכה להיות דומיננטית. כן, אבל היא נצרכת, היא נצרכת, היא נצרכת כדי לגרום ל... כן, לפעמים יש נטיות קצה כאלה, שאין אפשרות לאדם לבלום אותם. זאת אומרת, זה יראת עונש מסייעת לאדם עצמו. מסייעת לאדם עצמו לרסן את עצמו. נכון, כולנו נוסעים יותר לאט בכביש, נוסעים 180. מאימת החוק, מאימת המשטרה, שהם יתפסו אותנו. וזה טוב. זה טוב שיש לנו אימה כזאת, זה בסדר גמור. זאת אומרת, אנחנו לא קוסים ציפורניים תוך כדי נסיעה. זה עוד כדי כך. אבל זה מרסן אותנו. כן? יש לך איזה מין... וככה אדם צריך ככה לראות. זה דבר, יש דין ויש דיין. אדם ייתן דין וחשבון על מעשיו. אז לכן זה נצרח, אבל זה לא הדבר המרכזי. זה צריך להיות במעטפת, ברקע הרחוק אפילו. אבל להוריד את זה לחלוטין, זה ודאי דבר שהוא שלילי. עין א', שלקיש אומר יותר מ-100 מלכויות. אמרת אחד גרע במבין, 100 קוד כסי, 100. נראה שעושים את דברי רבי יוחנן הקודמי שאמר יותר מכמה מלכויות. מה ההבדל? יש שני עניינים בחינוך המוסרי. יש שני עניינים בחינוך המוסרי, כוונה בחינוך שגורם לרצון להיות משוייך אל הטוב. יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים ומידות טובות. כלומר, ההרגל הקבוע. ויש חינוך פתאומי, מקרי, בשעה שמזדמן ששר בדרך הישר ונחוץ והוכיחו. ודברים שהם, כן, כמו שיחה היום של הרב פנדל כאן. זה לא משהו בסטנדרט, אבל לפעמים אנחנו צריכים איזה מין סתירה כזאת. והנה רבי יוחנן אמר יותר מכמה מלכויות. הכוונה שהוא טוב להשתדל שתהיה הדרכה המוסרית באה במחונך מצד שכלו והכרתו בתמידות. זאת אומרת להרגיל אותו למחשבה הנכונה, למעשים הנכונים. מאילו נקהו, ועל ידי זה נחלחהו לשום רע בכלל וללכת בדרך טובים. זה מה שאמר רבי יוחד. כלומר הוא הדגיש את ההרגל הקבוע. שלקי שמר יותר מ-100 מלכויות, הכוונה, אפילו בשער החינוך המקרי. זאת אומרת, שלקיש בא והוסיף אפילו בדברים המזדמנים, לא בקבוע, זה פשיטה שזה צריך להיות בצורה של הסברה ובאופן של הרגל והפנמה, אלא אפילו בשעת החינוך המקרי, כי השחית דרכו בחטא ופשע חמור שראו ללכות 100 מלכויות. כן? האופן היותר גדול במוקים ועד פשעם לפי הנוהג מדרך החינוך, גם על זה יפה המרדות השכלית. אומר שעד שגם במקרה קצה, צריך להשתדל עד כמה שאפשר לא להשתמש במלכויות, בעונש. זה לא אומר ששוב, כמו שדיברנו, אף אחד פה לא שולל לחלוטין את העונש. הוא חלק מהמציאות, הוא חלק מהחיים, וטוב שהוא קיים, אבל לא הוא הכלי שבו אנחנו משתמשים כדי להתפתח בצורה נכונה. ולמה אומר יש לקי שאפילו במצבי קצה תנסה למצוא פתרון לא בצורה של העונש? שוב, אם תצליח. כי הניצוץ השכלי שבאדם יאיר גם מחשקי לב, אותם שכבר העבירו דרכם. זאת אומרת, יש ניצוץ כזה. גם כשהאדם הוא כבר נראה שהוא משובש, אנחנו לא מתייאשים מהניצוץ שלו. כבר ממה שתמון, כן, בעומק של הנפש שלו. הטוב הזה, הרצון הזה, הנשמה הזאת. אפשר, רוצים ממנה דברים טובים. רק החובה להעלותם במעלת נבונים שיהיו רואים להכיר ערך המרדות שבהם. כן, זאת אומרת, שהם יכירו את הערך של הכניעה. הכניעה זה כבר התיישרות, כן, אדם דורש מעצמו להיות בסדר, להיות מתוקן, להשתדל ולא חי ככה מתוך איזה שרירות הלב ועושה מה שבא לו ומה שהוא רוצה ומה ש... מה ש... מה שכרגע מתחשק לו בלי להתחשב בדבר הנכון. טוב, עד כאן. כן?
יש לקיש על בשרו, יש
לו? מה?
על בשרו יש לקיש להגיש את החינוך הזה.
מה? קשה?
לא, הפוך.
יש לקיש היה קיצוני.
לא, רבי יוחנן בא אליו כאילו...
רבי יוחנן
בא... הוא בא אליו בגישה כאילו...
רבי יוחנן אבל לא הניש אותו.
לא, אני...
הוא דרש ממנו, הוא אמר לו. הוא ביטא אותו דרך שכר. הוא אמר לו שאם הוא יחזור דרך המוטב, אז הוא יזכה להתחתן עם אחותו, כן, אחר כך שלקיש מתוך זה, הוא גם...
לא, הגיע לבית
דרכי נועם. כן, כי הוא הבין שזה לא ילך אבל אני חושב שעיקר העניין אצל שלקיש זה מה שמיוחד אצלו, הוא היה בן אדם מאוד, הוא היה בן אדם קיצוני. כאילו, בתביעות שלו, בדרישות שלו מעצמו, אז זה מעניין שהוא זה שמדגיש את הדגשים האלה של הסבלנות ושל ה... כן, זה לא סותר. יש להם תביעה עצמית גדולה, אבל הם הם מאוד מבינים, כן, את הרגישויות, את הדברים העדינים. טוב, עד כאן.
הרב, כן. רבי יוחנן בעצם יסכים שכשאדם עושה חטא חמור, אז מגיע לו על המקום לחטוף את ה...
במצבי קצה הוא אומר, יש מצב שיהיה עונש בידי. סלקיש אומר, גם שם תנסה כמה שפחות.